שלום לכולם, אנחנו בעזרת השם נמצאים ביום שלישי, אז יומיים ככה לפני ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. נדבר קצת על רשב"י. תראו, יש הרבה דברים מתוקים על רבי שמעון בר יוחאי. בחרתי נקודה, אולי על הדרך גם נאסוף כמה דברים, אבל בחרתי נקודה. אחד הפיוטים המפורסמים בר יוחאי, נמשכת אשריך, של רבי שמעון לוי, באחד הבתים כתוב: במערה הצורים שעמדת שם קנית עוד חווה דרך. אז במערה הצורים שעמדת זה סיפור המערה, אנחנו מכירים אותו, אנחנו אולי ניגע בו טיפה, אבל התורה אומרת שמה, שם קנית, דווקא כשהיית בתוך המערה, שם קנית עוד חווה דרך. אז מה ההבדל בין הוד להדר? אז המלבין כותב שהדר זה פשט והוד זה סוד. מעניין שלג בעומר בספירות שיוצא הוד שבהוד, כאילו סוד שבסוד, מאוד מתאים לרבי שמעון בר יוחאי. ואנחנו נראה בסייעת הדשמיה שהסיפור הזה של שם קנית עוד חווה דרך, רבי שמעון בר יוחאי היה מרד פשט ומרד סוד, כאילו היה גם דורש טעם הדקרה, וכל המשניות מלאות, כל תורה שבעל פה מלאה מרבי שמעון בר יוחאי. יש גמרא שאומרת סתם משנה רבי מאיר, סתם תוספתא רבי נחמיה, סתם ספרי רבי יהודה, סתם ספרה רבי שמעון. רבי שמעון הוא, או רבי שמעון כתוב עליו שהוא תרומות מתרומותיו של רבי עקיבא. זאת אומרת, יש בו איזה צד של, יש בו גם צד של פשט, יש בו גם צד של, כמו שאנחנו אומרים על רבי עקיבא, שהוא כולו, רבי עקיבא זה מייצר את התורה שבעל פה. כבר אמרתי את זה כמה פעמים, שרבי עקיבא זה כל, היה דורש על כל, כן, הגמרא במסכת מנחות בדף כ"ט, הגמרא אומרת שרבי עקיבא, כשמשה רבנו עלה למרום להביא תורה לישראל, למצא את הקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לאותיות שבספר תורה, אז משה אמר לקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? אז מה אומר לו השם? אדם אחד שעתיד להיות בסוף הדורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ שלו טילים טילים של הלכות. אז גם זה רבי שמעון, יש פשט, הוא תלמיד של רבי עקיבא, הוא לוקח ממנו את הכוח של התורה שבעל פה, אפילו ברובד הפשט וגם ברובד הסוד. אז שם קנית אותך ועדריך בזכות המערה, ועד כמה זה גדול. אז בוא נתחיל אולי בסיפור המערה בקטנה, עד שנגיע לסיפור שם קנית אותך במערה צורים שעמדת שם קנית אותך ועדריך. אז הסיפור מפורסם, נכון, שכתוב בחז"ל שיהודה, רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון דיברו ביניהם, ומי שעמד מאחוריהם היה יהודה בן גרי. והגמרא שם מספרת, רבי יהודה אומר: מה נאה ומזו, הרומאים תקנו קשרים, תקנו שווקים, תקנו מחצאות. ורבי יוסי שותק, ורבי שמעון מגנה, אומר: כל מה שתקנו לעצמם תקנו, תקנו קשרים ליטול בהם מכס, שווקים להושיב בהם זונות, מרחצאות לעדן בהם את גופם. מי ששומע את השיחה הזאת, יהודה בן גרים, הולך ומוסר אותם למלכות. ומלכות הראשונה אומרת: יהודה שאילה התעלה, לכן הוא נעשה ראש המדברים בכל מקום. יוסי ששתק יגלה, ולכן הוא גלה לציפורי. ושמעון שגינה יארג, ולכן אזלו וטשו קודם כל לבית מדרש. הם הלכו לבית מדרש. אני רק אגיד בהערת אגב, המבנה הזה של רבי יהודה שאומר: פשמנה ומה זאת, תקנו קשרים, תקנו שווקים, תקנו מחצאות, ורב שמעון שמגנה, זה מבנה שחוזר על עצמו. זה מחלוקת מהותית בין רבי יהודה לרבי שמעון. האם אנחנו אומרים אין לו לדיים אלא מה שאין עברות, או שהם יש לנו איזו הסתכלות פנימית? רבי יהודה אומר: מה זאת אומרת אין לו לדיין אלא מה שאין עברות? הרומאים עשו דברים טובים, טכנולוגיה זה רע? זה לא רע, כן, זה כלי, אתה בוחר איך להשתמש באותו כלי. ורבי שמעון תמיד מסתכל ברובד העומק של הדברים. נכון, טכנולוגיה זה לא רע, אבל יכולה להפיל את ה... יכולה, לא יודע מה לי, פצצת אטום יכולה להשמיד את העולם. זה היה ככה בקצה, בסדר? אבל פצצת אטום. ולכן נכון, שווקים זה לא, בוא נגיד ככה, זה הסתכלות. זאת אומרת, שווקים יכולים להיות דבר טוב, אבל אומר רבי שמעון, למה אנשים הולכים לשוק? בשביל פריצות? למה אנשים מעדנים את גופם? זה ביטול תורה? קיצור, הסתכלות פנימית. אמרתי שזה, המחלוקת הזאת היא מחלוקת מהותית בין רבי יהודה לרבי שמעון. אני אומר את זה ממש בקצרה. גם אפשר לראות את זה במדרשי חז"ל, יש בספרה כתוב: והשבתי חיה רעה מן הארץ. עוד מעט נפגוש את זה בפרשות, אם אני לא טועה זה בחוקותיי, והשבתי חיה רעה מן הארץ. אז רבי יהודה אומר: מעבירה מן העולם. שימו לב, הסתכלות פשטנית, כי אין לו לדיין אלא מה שאין עברות. כתוב: והשבתי, והשבתי. לכו מהר לספארי, לכו לגן חיות תנכי, תראו עריות, כי עוד מעט לא תראו אותה בשיטת רבי יהודה. מה רב שמעון ואומר? אומר רבי שמעון, לא. והשבעתי חיה מרעה מן הארץ, אומר רבי שמעון, לא. זה לא שלא יהיו חיות. הקדוש ברוך הוא ישאב מהם, יעלים מהם את הרוע. רבי שמעון מוכיח את הדברים שלו, אומר, קודם כל, מה יותר גדולה מצד השם? מה יותר גדולה? להרוג את החיות או להשאיר אותם ולהרוג מהם את הרוע? פשט של להרוג מהם את הרוע. ועוד, אומר רב שמעון, איך התקיים הפסוק, וגר זאב עם כבש, ונמר עם דירבץ? יש לנו פסוקים מפורשים שמדברים על זה. זה נקודה אחת סתם, נקודה באגתה. אמרתי שגם בהלכות אנחנו יכולים למצוא את זה בלי סוף. את המחלוקות של רבי יהודה ורבי שמעון, סתם, אולי הדוגמה הכי פשוטה. יש גם בהלכות נזיקין דוגמאות. והדוגמה הכי פשוטה, מלאכה שנצחה לגופה. לדעת רבי יהודה, אכפת לי שהיא נצחה לגופה. חייב. אין לו לדען, אין לו משהו לברות. שמעון אומר, לא, כן, אבל הוציא את המת. לא בשביל אותה, אלא כדי שהבית לא יהיה מסריח. הוא חפר גומה. לא בשביל הבור. אלא כי, לא יודע, צריך לחול. לא בשביל צריך לחול. קיצור, הנקודה הזאת של מלאכה שנצחה לגופה, אומר רבי יהודה, מה אכפת לי? נעשתה מלאכה? הוציאו את המת עכשיו? מה אכפת לי שהוא רוצה את הבית? לא, אומר רבי שמעון. ואותו דבר גם, גורר אדם, ספסל, מיטה, כיסא, למה? הוא בלבד שלא התכוון לעשות חריץ. לא מתכוון, מותר לשיטת רבי שמעון, כי הכל תלוי בכוונה. גם בענייני נזיקין, סתם דוגמה, בן אדם עכשיו זרק שעון, רולקס, קומה 99, מישהו למטה בא עם מכבד בייסבול, בובום, שבר את השעון. שיטת רבי יהודה, מי התחייב? בעל העלת בייסבול. שיטת רב שימן, מי שזרק מקומה 99 זרק שעון שהוא מנופץ לרסיסים. זה הנקודה של אני אומר, זה כאילו מחלוקת כזאת היא מהותית. בוא נחזור לסיפור המערה, כי אנחנו יוצאים במערת צורים שעמדת שם, קנית אותך ועד עריך. אבל זה נקודה אחת פשוטה. דרך אגב, אצל רבי שימן אפשר לראות את ההסתכלות הפנימית בהמון מדרשי חזל. המון מדרשי חזל. הסיפור עם הזוג מצעידן, הסיפור עם ביקת בית מרון. הייתי מספר לכם עכשיו סיפורים, זה נחמד, יפה, אבל זה לא השיעור שלנו, בסדר? אבל אפשר לראות את ההסתכלות הפנימית אצל רבי שמעון בכל דבר ודבר. ממשיכה הגמרא ומספרת שרבי שמעון ורבי יהודה והבן שלו הולכים למערה, והתורה שם מספרת שהם הלכו לבית מדרש אחרי שתקפה הגזרה. אמר רבי שמעון לבן שלו, אני יודע שנשים דעתן קלה, אם יצערו אותה, היא תספר שאנחנו נמצאים פה בבית מדרש, תגלה תנון צדיק. מה עושה הוא והבן שלו? הולכים למערה. שם במערה, אומרת התורה, התרחש להם נס. גדל להם את חרובים, מעיין של מים, והגמרה מספרת שהם מורידים את הבגדים, כל ימות השבוע, יום שבת שמים אותם. למה? אומרים חזל, כדי שלא יתבלו. נכון, אז שומרים על הבגדים. זה פשט. אני רוצה לצאת איתכם סתם לנקודה שנייה. תראו מה זה מעלתו של רשב"י. נקודה שנייה. יש, תקשיבו טוב, זה נטורף. יש מנהג של שנים רבות ללכת לקבר של רשב"י ולשרוף שם הבגדים. עכשיו, לא תגידו בגדים שהם בלויים, בלויי סחבות. לא. הבגדים הכי מעודרים. תומי המפגר, נועתיקה, עבוד עזר. סתם. קיצר, בגדים חדשים. עד כדי כך שיש אדמורים שהם תופרים בגד. תקשיבו טוב, בלעד בעומר, מתחילים לתפור, ובלעד בעומר הם מסיימים את הבגד, כדי מה לעשות איתו? לשרוף איתו. לשרוף אותו. וכולם שואלים, ראיתי את השאלה הזאת כתובה בשדה חמד, היא כתובה בבן איש חי, בתשוט תורה לשמה. כולם שואלים, where is it? איפה? לא, בל תשחית. מה אתה שורף בגד? מלא, תגיד, לא יודע מה. מה העניין? מה הפשט? אז באמת הבן איש חי כותב שכל מקום שיש טעם, אין בל תשחית. זה כלל גדול בהלכות בל תשחית, שאם יש טעם, אז אין בל תשחית. אבל הבן איש חי לא כותב. ואז אומר הבן איש חי, ומכאן הבן איש חי נותן כאילו אישור למה שהם עושים, העולם, ששורף בגדים שם, אצל רבי שמעון בר יוחאי. אבל הוא לא כותב את הטעם. ראיתי ברב יהושע מקוטנה, בשו"ת יהושעות מלכו, הוא כותב, תקשיבו טוב לסוד גדול, ששריפת הבגדים שעושים במירון, תקשיבו, זה מטורף, זה כדי להגיד שרשב"י, וזה גם אותו נקודה שהוא קבור בחול, כאילו אין לו בגדים. רשב"י היה במדרגת אדם הראשון קודם החטא. זה לא סתם שאחד הבתים בשיר נעשה אדם נאמר בעבורך, זה אדם דייקה קודם החטא, וזה הפשט שהוא היה בלי בגדים בפשט, לא, אמרנו בפשט זה כאילו שמור על הבגדים, אבל בעומק של הדברים אדם הראשון היה במדרגת רשב"י היה במדרגת אדם הראשון קודם החטא, וזה אולי הנקודה של שריפת הבגדים, כאילו רשב"י לא צריך את ה... יש פסוק בגד בוגדים בגדו, רשב"י לא צריך את הנקודה הזאת של בגד, הוא כזה טהור, הוא כזה קדוש, הוא כזה עליון שהוא בכלל לא צריך את נקודת הבגד. אתה רוצה לשאול שאלה? דבר. שאז להבליט את מעלתו, שזה כאילו לא שרפת סתם, אתה מבליט את מעלתו, הבגדים הם לא חשובים עבור רשב"י. בסדר, יכול להיות שזה כאילו לא מניח את הדעת לשרוף עכשיו כל מיני בגדים וגם חדשים, אבל זה טעם, זה פחות טעם, זה לא יודע אם אתה מקבל אותו או לא מקבל אותו. רבי יושע מקוטנה כותב אותו שזה כאילו להבליט את מעלתו של רשב"י, זה הטעם. בסדר, אז נחזור לסיפור של המערה, כי אנחנו רוצים להגיע לנקודה החשובה האלה. במערה צורים שעמדת שם קלית אותך והדרך, ולראות מה אנחנו יכולים לקחת מהשיעור מרבי שמעון בר יוחאי. אז דיברנו על העומק של הדברים, דיברנו על הסודות ועל הסודות העליונים ועל ההסתכלות הפנימית של רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו דיברנו על האדם, נעשה אדם נאמר בעבורך. והתורה מספרת שרבי שמעון בר יוחאי ובנו מגיע אליהו נביא למערה ואומר להם, מת הקיסר בטלה הגזרה. הם יוצאים החוצה והגמרא מספרת שכל מקום שהם רואים אנשים חורשים וזורעים, נותנים בו את עיניהם ומיד הוא נשרף, כל מקום נשרף. יצא בת קול, מה לשרוף את לשרוף את העולם יצאתם? חזרו למערתכם, אמרו משפט רשעים בגיהנום, י"ב חודש, חוזרים למערה עוד שנה ועוד פעם מקבלים אישרור לצאת. הגמרא מספרת כל מקום שרבי אלעזר הבן היה שורף, רב שימן היה מסתכל ומרפא. התורה אומרת עד שראו איזה זקן אחד הולך בבין השמשות עם שני בדי הדסים, רץ בבין השמשות עם שני בדי הדסים, עוצר אותו רבי שמעון, אומר לו זה לאן? ערב שבת, בין השמשות, שני בדי הדסים, למה נכבוד שבת קודש? ותזגי באחד, די באחד, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. אמר רבי שמעון ברוך הוא, ראה בני, כמה חביבים מצוות על ישראל. ואז מאותו זמן רבי אלעזר לא שורף אנשים, לא קוטל אנשים. הנקודה הזאת של השריפה הזאת זה כאילו בא להגיד ש רבי שמעון, זה מאוד מסתדר עם הדמות של רבי שמעון. רבי שמעון הוא דמות טוטלית בהסתכלות שלו, הכל חוץ מתורה זה הבלים. זה מסביר המון דברים בין רבי שמעון למחלוקות אחרות ובכלל סיפורים אחרים על רבי שמעון. רבי שמעון לא מסוגל לראות, הוא זה יפה, זה גם בסיפור. רבי שמעון תמיד רואה בעיניים שלו עולם מתוקן, נכון? אומר אלך ותקן משהו בעיר, זה בסיפור המערה. הוא בכלל רואה מישהו שהוא דמות לא תוקנת בעיניו, נותן בו עיניו, פאף, הפך אותו לגל של עצמות. כן? גם זה, מה הפשעת? אז זה לא רק הקסם של מורטל קומבט, פאולוס ויקטור, תיניני הוא, סתם. קיצור, מה הפשעת? נתן בו עיניו והפך אותו לגל של עצמות. כאילו, רבי שמעון לא מסוגל לראות מציאות לא מתוקנת, זה יסביר למה רבי שמעון נקרא מי שתורתו אומנותו, שאפילו, אתה יודע, תפילות הוא לא היה מתפלל. כתוב בחז"ל שמי שתורתו אומנותו, אפילו תפילה. היה לו פטור מתפילה כי תורתו אומנותו. זה מסביר גם את המחלוקת שבינו לבין רבי ישמעאל, ואספת דגניך? אז רבי ישמעאל אומר, ומה תלמוד לומר והגית בו יום ולילה? הרי כתוב ואספת דגניך, להנהג בהם ינהג דרך ארץ. אומר רב שמעון, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, קורצר בשעת קטירה, דש בשעת הרוח, תורה מתה עליה, אלא יעסקו בתורה ומלאכתם תעשה על ידי תאילנדים, סתם על ידי זרים שנאמר וראו זרים ועמדו זרים וראו צונכם. אז רבי שמעון זה דמות טוטלית, ההסתכלות בעיניים שלו היא הסתכלות של שלמות. אחר כך רבי שמעון כאילו המערה, מה שהיא גורמת המערה זה להבין ששלמות לא באה לידי ביטוי רק בתורה אלא גם במצוות. אני רוצה, ועכשיו נגיע לעיקר. כל זה היה הקדמות, אמרתי זה עטיפות כי לא בכוונה, פשוט דרך הסיפור. ועכשיו נגיע לעיקר. חכמנו זיכרונם לברכה מספרים, תראו מה זה במערה צורים שעמדת שם קנית. למה המערה גרמה לו לקנות גם עוד גם הדר, גם פשעת גם סעוד? מה הפשעת? מה הנקודה? אז בחז"ל כתוב על סיפור המערה, כתוב שרבי שמעון בר יוחאי הלך לרחוץ, לדבול. ומי שפוגש אותו זה חמיב, רבי פנחס בן יאיר. והוא רואה את החתכים בגוף שלו, והוא בוכה. הגמרא מספרת מהדמעות של רבי פיחס בן יאיר, הדמעות צרבו לרבי שמעון בר יוחאי. ורבי פיחס בן יאיר אומר, אוי לי שראיתיך בכך, אני מצטער שאני רואה אותך ככה בסבל הזה שאתה היית צריך לעבור. אתמול שוחרר עידן אלכסנדר, איך הוא היה נראה? אני לא יודע, כאילו, הסתכלתי על עיניים אדומות ואמרו לי שהוא צריך עזרה, לא התעמקתי, אבל כאילו ראיתי מישהו שהוא שבר כלי. תחשבו, רבי שמעון בר יוחאי נמצא כמה? 13 שנים במערה, מנהרה במערה, אוכל חרובים. נסו, מישהו פעם אמר לי, נסה יומיים לאכול חרובים, לא 12, יומיים, זה שובר את השיניים. תחשבו כאילו, מה זה היה במערת, אבל דווקא מתוך הסבל הזה אנחנו נבין למה הוא צמח להיות מה שצמח, כי זה הנקודה של עמל תורה. השיעור יהיה על עמל תורה, זה סביב הסיפור של במערת צורים, שעמדת שם קנית אותך ועד עריך. אז רב שמעון נמצא, רואה אותו רבי פיחס בן יאיר, חוזר ממנהרות החמאס, אני, כן, להבדיל, חוזר מהמערה, ואומר לו, אוי לי שראיתיך בכך. ואומר לו רבי שמעון, לא הפוך, אתה לא מבין, אשריך שראיתיני בכך, שאם לא ראית אותי בכך, לא מצאת בכך. כלומר, תדע לך, שאת כל הגדולה שלי בתורה, זכיתי בזכות המערה. והגמרא לא מסתפקת רק בזה. הגמרא אומרת, ש... עד אותו זמן, מה? שבת עמד ג' עמוד ב', כן, כן. עד אותו זמן, כל מה שרבי שמעון היה, רבי שמעון היה, היה מקשה, רבי פנחס בן יאיר היה מתרץ לו 12 תירוצים. אבל מאחרי הסיפור של המערה, כל מה שרבי פנחס בן יאיר היה מקשה, רבי שמעון היה מתרץ לו 24 תירוצים. שימו את זה פה, סיפור המערה. המערה הגדילה את רבי שמעון מבחינה תורנית. בוא נקפוץ דור אחד, רבי אלעזר. הגמרא מספרת על רבי אלעזר כמה סיפורים שיעזרו לנו להבין מה זה בימר הצורים שעמדת שם קנית אותך ועד עריך. תקפצו דור אחד, רבי אלעזר. רבי אלעזר, הגמרא מספרת עליו שהיה תופס גנבים למלך, מדהים. כתוצאה מזה לא אהבו אותו חכמי ישראל, את רבי אלעזר, היה להם מחלוקת איתם, כי חלק מהגנבים, כותב רש"י, הם היו משפחה של החכמים. ולכן כשרבי אלעזר, בן רבי שמעון בר יוחאי, נפטר, שם אותו בעליית הגג. הגמרא מספרת, היה שם בין 18 שנים ל-22 שנים, אשתו, מדהים, הוא מת, אבל הוא חי. אשתו שואלת אותו שאלות בהלכה והוא עונה לה. אף בשרי שכון לבטח, אחרי 18 שנים יצא לו תולעת מהאוזן, אשתו ניבלה. אמר לה, don't be worry, אף בשרי שכון לבטח, פעם שמעתי את ביזיון תלמיד חכם ולא מחיתי. מחיתי, אבל לא מחיתי כמו שצריך, אז יצא לי התולעת מהאוזן. והגמרא מספרת שפעם אחת היא רבה עם איזה שכנה אשתו, אז היא אמרה לה, הלוואי ולא יקברו אותך כמו שלא קברו את בעלי. זה הגיע לחכמי ישראל וזה זעזע אותם. הסבר שני, רבי שמעון בר יוחאי נגלה בחלום לחכמי ישראל, אמר להם, פרידה אחת יש לי ביניכם, ואין אתם רוצים להביאה אצלי לקבורה? חכמי ישראל רוצים לקבור כבר את רבי אלעזר, נשכחה אותו, הסכסוך נשכח, אבל בני אכבריה, שם של המקום שרבי אלעזר היה קבור שם, לא הניחו להם, כי כל זמן שרבי אלעזר היה קבור בבני אכבריה בשם המקום, לא הייתה נכנסת חיה רעה למקום. מה עשו חכמי ישראל? מחכים לערב כיפר, בערב יום הכיפורים, כשכולם עסוקים בלנשנש משהו לקראת הצום, כל האוכל בתשיעי מעלה עליו וכתוב כי ניתן לבתשיעי והעשירי, הם לקחו אותו והגיעו למירון, הגיעו למערה של רשב"י, שם מצאו נחש כרוך סביב קברו של רבי שמעון, כשהפה שלו סוגר על הזנב. אומרים לו, אחנה, אחנה, נחש, נחש, פתח לי חבי כנס בן אצל אביו. פתח, הכניסו את רבי אלעזר וקברו אותו. סיפור ראשון. כל זה חשוב, אני מספר שלושה סיפורים, אל תדאגו, כדי להשלים את התמונה. סיפור שני, הגמרא מספרת שרבי יהודה נשיא היה יושב על הרצפה עם רבי אלעזר ורבי שמעון בר יוחאי ולומדים תורה. הגמרא מספרת, בא רבי יהושע ואמר, מה זה האפליות האלה? אפליות לרעה. מה, מהם אנו שותים והם יושבים על גבי קרקע? את התורה שלהם אנחנו לומדים, הם יושבים על הרצפה? תגביעו להם ספסלים. הגביעו להם ספסלים. בא אבא של רבי יהודה הנשיא, הלו רשב"ג, תפס את רבי יהודה הנשיא, החזיר אותו לרצפה. מה לא שב? בשקט. למה? רש"י כותב, פחד שלא יעשו לו עין הרע, יגידו, וואו, כבר עלה על ספסל, הוריד אותו לרצפה. בלילה נגלה בחלום רשב"י לחכמי ישראל, אמר להם, מי שיש לו אב יחיה ומי שאין לו אב ימות. פרידה אחת, גוזל אחד יש לי ביניכם, ואתם רוצים להביאה אצלי לקבורה, להרוג אותו? יום למחרת מורידים אף את רבי אלעזר לרצפה. נפגע רבי אלעזר. עכשיו שמשווים אותו לרבי יהודה הנשיא. הגמרא מספרת עד אותו זמן כל מה שרבי יהודה הנשיא אומר, רבי אלעזר מפרק, וכך היא דרכה של תורה, זה בונה וזה סותר. מאותו יום ואילך כל מה שרבי יהודה הנשיא אומר, עונה לו רבי אלעזר, כך וכך אתה עונה לי, כך וכך אתה משיב לי, אתה נותן לי חבילות שאין בהן ממש. נפגע רבי יהודה הנשיא, הולך לאבא שלו, אומר לו, אבא, למה רבי אלעזר גדול ממני? אמר לו, בני, אל ירא בעיניך, הוא אריה בן אריה, אתה אריה בן שועל. שמע את הדברים האלה רבי יהודה הנשיא, קם ואמר, שלושה ענבים הם, אבא שלי, בני בטרה, יונתן בן שאול. אבא שלי, הסיפור שסיפרתי לכם עכשיו, בני בטרה, כשהילל הזקן הגיע מבבל לארץ ישראל, אפילו שבני בטרה היו אמורים להיות נשיאי ישראל, הם נתנו לו להיות נשיא עליהם. ויונתן בן שאול, שאמר לדוד, אתה תמלוך תחת אבי ואני אעיר לך למשנה. גמרא שמה אומרת, מי אמר לך, אולי בני בטרה ויונתן ראו שכבר כל העם הולך אחרי הלל, אחרי יונתן, מי אמר לך שזה ממש היה לשמה ותאור? עונה הגמרא, אז כל שכן, שבאמת רשב"ג זה הסיפור, זה ענב שאין כמותו. סיפור הבא, סליחה, זה היה סיפור שני, סיפור שלישי, ונסגור קצוות. סיפור שלישי, הגמרא מספרת שרבי יהודה הנשיא היה הולך לעיירות ישראל כדי להשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. הגיע לעיירה של רבי אלעזר, זוכרים, הוא היה חברותא שלו, הם ישבו על רצפה, עלו על ספסל, ירדו לרצפה. סיפרתי את זה לא סתם, זה רקע כללי לסיפור הבא. ירדו לרצפה, עלו לספסל, ירדו לרצפה. הגמרא מספרת שרבי יהודה הנשיא מגיע לעיירה, עיירה של רבי אלעזר ברבי שמעון, זוכרים, החברותא שלו. שואל, יש בן לאותו צדיק? אמרו לו, עזוב רב, תן דבר תורה. יש בן לאותו צדיק? נסים להתחמק. אמר, לא יש על אתכם שוב, יש בן לאותו צדיק? אמרו לו, כן הרב, אבל הוא פרוץ בעריות, שמעתם הנכד של רשב"י. בלשון הגמרא, כל זונה שנזכרת בשתיים סוחרתו בשמונה. הגמרא מספרת שקראו לו יוסי, תפס אותו רבי יהודה הנשיא מהחולצה, אמר לו, בוא בוא כפרה בוא. הגמרא מספרת, נתן לו כתר על הראש של תלמיד חכם, גלימה, שמח אותו לרב, אמר לו, מהיום לא קוראים לך יוסי, רבי יוסי בן רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי. והושיב אותו לפני רבי שמעון בן איסי בן לקוניה, נקרא לו רבי שמעון בן איסי, שלא תתבלבלו לי. הגמרא מספרת שכל בוקר רבי שמעון בן איסי מנסה ללמד את היוסי הזה תורה, והוא אומר לו, לקריאתי המאזיל, תן לחזור לפורום, תן לחזור ל-TLV. כל בוקר אומר לו, לא רוצה, לקריאתי המאזיל, תן לחזור לעיר. אחרי חודש אמר לו, חלס, שמנו עליך כתר תורה, גלימה, שמחנו אותך לרב, ואתה אומר לקריאתי הנאזיל? שב בשקט. גמרא אומרת, קיבל על עצמו, אמר לו, צודק. אקראיה ואתנאיה דאפך לגברא רבה. הקריא לו שנה, לא עשה אותו אדם גדול. לימים רבי יהודה הנשיא מגיע לעיירה, הוא שומע קול שמוכר לו, שומע איזה רב דורש, שם הקול מוכר לו, אומר, מה זה הקול של רבי אלעזר? החברותא שהייתה לי. זוכרים, היו בספסל, ירדו לרצפה, היו בספסל. אמרו לו, זה לא רבי אלעזר, זה הבן שלו, רבי יוסי. שמע את הדברים האלה, רבי יהודה הנשיא קם ודרש, פרי צדיק, עץ חיים, ולוקח נפשות חכם. פרי צדיק, עץ חיים, זה רבי יוסי בן רבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי. ולוקח נפשות חכם, זה רבי שמעון בן איסי, בן לקוניה, שהפך אותו לחכם, לקח נפשות ועשה אותו חכם. והגמרא מספרת, וזה השלמת התמונה, הגמרא מספרת שרבי יוסי נפטר, רצו לקבור אותו גם כן במירון. מגיעים למערה ושוב נחש כרוך סביב קברו של רבי שמעון ורבי אלעזר בנו. אחנה אחנה פתח פיך ויכנס בן אצל אביו וסביו. לא פתח. כסבורים העם לומר, אומרת הגמרא, כסבורים העם לומר, מפני שזה גדול מזה, או שהוא לא צדיק כמו רבי אלעזר. יצאה בת קול ואמרה, לא מפני שזה גדול מזה, אלא זה נשתתף בצער המערה, וזה לא נשתתף בצער המערה. מסתבר שיש איזה מעלה מיוחדת בצער המערה. אתם יודעים איך קוראים לצער המערה? עמל תורה. בעצם רבי שמעון זוכה לכל המעלות הגדולות שלו, וזה סתם, זה השלמת התמונה גם אצל הבן, גם אצל הנכד. רבי שמעון ורבי אלעזר זוכים למעלות הגדולות שלהם, זה כאילו מכוח העמל תורה. ואני רוצה לדבר בדקות שנותרו לנו על עמל תורה. תראו, אני אגיד כמה דברים פשוטים אבל מאוד מאוד עמוקים. תראו, בוא נתחיל ברובד הפשוט. ראיתי שיש מחלקים את עמל תורה לעמל גוף ועמל נפש. יש עמל גוף, זה רבי שמעון, זה היה ניכר, זה צער המערה במערת צורים שעמדת. עמל גוף פירושו של דבר שאדם לומד תורה ו... עם הגוף שלו, כאילו מצער את הגוף שלו עבור התורה. כן, לא לכתחילה, אמנם לא לכתחילה, אבל כאילו גם יש צער הגוף, אז הוא עושה את זה. קודם כל עם כל האיברים. לא לומדים תורה כאילו מדובר בעיתון. איך אומרת הגמרא מסכת עירובין דף נון גימל? הגמרא מספרת על ברוריה, אשתו של רבי מאיר, שראתה תלמיד חכם לומד בלחש. כאילו זה אלון עולם קטן. בת שבה, אומרת הגמרא, בת שבה, רש"י כותב, נתנה לו בעיתן. איפה אותו 4 מטר? אמר לה, מה את עושה? תבינו, ברוריה הייתה תחית רצינית, תלמידה חכמה רצינית בירושלמי, כתוב שהייתה לומדת 300 שמועות מ-300 רבנים ביום. מכמה רבנים למדת היום? שלא נתבייש יותר מדי. 300 שמועות מ-300 רבנים ביום. רואה תח, לומד חכם בשקט, בום, נותת לו בעיתה, אומרת לו כתיב, היא אומרת לו גם, נותת לו גם מוסר. כתיב, ארוחה בכל ושמורה. מתי התורה שמורה? מתי שארוחה בכל רמה, חבריו של אדם. והגמרא מצרפת לזה עוד סיפור. תלמיד היה לו לרבי אליעזר שהיה גורס משנתו בלחש. אומרת הגמרא, 3 שנים היה גורס משנתו בלחש ויעקר תלמודה. נעקר תלמודו. אז עמל זה עמל גוף. סיפרתי פה כמה פעמים. אז קודם כל זה עמל ג'וף. סיפרתי פה כמה פעמים על רב כהנה. סיפרתי לכם על רב כהנה שחפף את הראש ואיחר לשיעור של רב. קרא עליו רב, רב זה לא השם האמיתי שלו, רב זה רב רבנן, קראו לו אבא בן אייבו. פוגש אותו רב כהנה, חפף את הראש, איחר טיפה לשיעור. חבר'ה, חפף, לא שם חוכובה. יש את הג'לים האלה. זה... קרא עליו רב את הפסוק, לא תימצא בארץ החיים. נבעל, אמר לו הרב, להיית עליי, מה אתה מקלל? אמר לו, לא כפרה, לא קיללתי, זה פסוק באיוב. לא תמצא את התורה במי שיחאה, הוא מעדן עצמו עליה. בעברית כאילו, יש מושג שנקרא עמל גוף. במסילת ישרים בפרק A, המסלת ישרים בפרק A כותב שמההתלהטות החיצונית באה ההתלהבות הפנימית. יש התלהטות פנימית. אדם צריך להזיז את הגוף שלו. אדם צריך להיות אחד כזה שהוא בתנועה. עמל גוף. אז תראו, עכשיו, אנחנו לא, איננו מזוכיסטים, וברור שאם אתה, ברור שכן, יש, אם יש נוחות, שאת שצריך נוחות, כי יש גמרא במסכת מגילה בדף כף זין או כף חט, איך הגמרא אומרת, הישמת אתה בא לצילותה כיום הדעסטנה. כאילו, השמועות צריכות, שמועות טובות, צריכות צלילות כמו יום סתיו. אז פשט שאם יש לך, אל תהיה דבא. כאילו, אתה מחפה את המסגן בכוונה לסבול. לא, פשט שאם אתה יכול. מי שאומר את זה הכי יפה, כתוב, הכי יפה אפשר לראות את זה בתורות. זה בפרקי אבות. בפרקי אבות כתוב ש... המשנה המפורסמת עם רבי אומר. רבי אומר, כך היא דרכה של תורה, פת במלך תוכלו, מים במסורת תשתה, ועלה לצלישן, ובתורה אתה עמד, ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. רב מאיר אליהו סיפר שהיה לו חבר בישיבה, כל יום היה קונה מעורב, שווארמה, לבבות. אז אומר לו, מה? איפה פת במלך תוכל? מה עם הבשורה? אז הוא אומר, לא, אני קורא את זה אחרת. פת במלך תוכל? נראה לך, כי... מה עם הבשורה? תשתה? לא, קוקה קולה. קיצור, אבל מה ההסבר? ההסבר הוא שאם אין לך, אם אין לך, צריך להוסיף מילה, אם אין לך, אז פת במלך תוכל. אז אם יש לך כאילו אפשרות, כאילו, אם זאת הבחירה, לא יודע מה, לצאת מעולם התורה, או פת במלך, אז פת במלך תוכל. ואם אתה עושה כאן, אז חייך רבי טוב לך. אבל פשט שאם אתה יכול, כאילו, אני לא באתי עכשיו חסי שלום להגיד, בעמל ג'וף, לא באתי להגיד, חבר'ה, לסבול. בסדר? אבל מה אני רוצה לומר? איפה הנקודה הממוצעת? איפה, מה הדרכה? ההדרכה היא שכאילו, לזוז, להיות עמלים בגוף, לא להיות קבועים, בסדר? לזוז, להיות עמלים בגוף, אבל יותר מזה. כל מה שאמרתי לכם עכשיו כתוב באור לציון, חוכמה ומוסר, רק אמרתי את זה בלשון, לשון עכשווית. אבל יותר מזה, יש עמל נפש. וזה הכי חשוב. עמל נפש פירושו של דבר שאני לא... זה עמל גוף, זה משהו אפילו חיצוני יחסית לעמל נפש. עמל נפש זה הכוונה היא שאני לא מבטא על עצמי. אדם לומד, אדם לא עוצר. אדם לומד, אדם... תנסה להבין. אל תדלג. תנסה להבין מה שלמדת. לא הגיוני שבן אדם אחרי רגע בתוספות אומר, זהו, לא מבין. מדלג. לא. שבור את הראש. איזה כיף זה. גם הרבה פעמים כשאתה שובר את הראש, אתה... כן, זה מתחיל ביגיעה ועובר למתנה. הגעתי ומצאתי תאמין. ובכלל, המהר"ל מפראג כותב, אתם יודעים, המהר"ל מפראג יש ספר שנקרא גור אריה. גור אריה זה רש"י. על רש"י... זה פירושים על רש"י, הרחבות על רש"י. מה רש"י כותב, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו? אומר רש"י, אם בחוקותיי תלכו ואת... אם הכוונה למצוות, המצוות אמורות. מה אני מקיים, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. אומר המהר"ל מפראג בגור אריה, למה זה לשון הליכה? אז אומר, למה זה אם בחוקותיי תלכו? מה הפשט תלכו? אומר הרב, שכמו שאדם צריך ללכת ממקום למקום, ככה בלימוד תורה הוא צריך ללכת ממקום למקום. אל תעמוד במקום שלך, תנסה לעמול, להבין, עמל נפש. סיפרתי, וואו, וואו, זה מזכיר לי משהו מטורף. מכירים את הגמרא הזאת במסכת סוכה בדף כ"ח? מכירים את הגמרא הזאת בסוכה בדף כ"ח? על 80 תלמידים האלו להילל הזקן, 30 הגדולים שביניהם רואים שתפסק להם חמה ולבנה כיהושע. סליחה, 30 הגדולים שביניהם רואים שתשרה להם שכינה כמו משה. 30 הקטנים שביניהם רואים שתפסק להם חמה ולבנה כיהושע. ו-20 בינוניים, גדול שבכולם, יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולם, רבן יוחאי בן זכאי. אז אמרו עליו, על הקטן, על רבן יוחאי בן זכאי, לא הניח מקרא, משנה, תלמוד, אגדה, הלכה. תראו שם, דקדוקי תורה, סופרים, קלים, חמורים, שיחת קלים, שיחת שדים, שיחת מלאכי אשר לתקופות, גימטריות, פרפרות, לא תרום, שאלות קופסים, שאלות שואלים, דבר גדול, דבר קטן, דבר קטן, כל הוויות, דאבי ורבא שבגמרא, דבר גדול, מעשה מרכבה, לקיים מה שנאמר, להנחיל לו אהבה יש, ואוצרותיהם המלא. באה הגמרא ואומרת, וואו, 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 אם זה הקטן, מה היה הגדול? אומרת הגמרא, אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל, כל זמן שהיה עוסק בתורה, כל עוף שהיה פורח מעליו, מיד נשרף. בפשט, היה מתגן שניצלים. אבל הרב קוק באורות הקודש כותב חידוש תהילה. מה זה כל עוף שהיה פורח מעליו נשרף? תראו איזה חידוש יפה. כל הבנה בתורה, הוא היה שורף... אין עוף אל התורה, הגמרא מסכת ברכות בדף ה', אתה עיף אינך בו ואין אינו. הגמרא אומרת אין עוף, אין עוף אל התורה. אז כל עוף, כל הבנה בתורה... היה שורף אותה להבין הבנה עמוקה יותר. זה הפשט שהיה. כנראה גם תיגן שניצלים, אבל זה הפשט של כל עוף. איזה יופי, איזה מתיקות. כל עוף. זה עמל. עמל זה לא לעמוד במקום. תמיד לנסות לחקור. שמעתי שיעור מתוק מדבש של הרב קשתיאל. הרב קשתיאל אומר שמה זה לעמול? לעמול זה לחקור, לשאול, לברר. דרך אגב, זה מגניב. כולם מצמידים את העמל לסבל. הרב קשתיאל אומר, לא, זה לשאול. לא תמיד זה קשור לסבל. אפשר גם לשאול, גם לי לסבול. כן? כאילו, לא תמיד אנחנו מדגישים את זה. וואו, רבותינו עמלו וצמו וזה. כאילו, לא חייב. זה לחקור, לעמול בזה. אבל זה הנקודה, כאילו. זה מתקשר עם יונתן וזה. אני אסיים. אבל מה זה קשור למערה? חבר'ה, אני פשוט היום צריך ללכת ב-8, יש לי בייביסיטר בבית. מה זה קשור למערה? אני מוקלט, שלום לכולם. סתם, סתם. מה זה קשור למערה? המערה זה משהו, זה נקודה עמוקה, כאילו, למה באמת עמל תורה מייצר קישור לתורה? למה זה קניית התורה? יש גמרא, מסכת ברכות, בדף סמך ג' הגמרא אומרת, מהי דכתיב אם נבלת בהתנשא ואם זמות היד לפה? סליחה. זה גמרא אחרת. הגמרא אומרת, מה היא דכתיב? כי מי נזכרתי? זה גם ברכות סמך ג', גם אם נבלת בהתנשא. הגמרא אומרת, מה היא דכתיב? כי מי חלב יוציא חמה ומי צפיים יוציא רב. אומרת הגמרא, במי אתה מוצא חמה של תורה? במי שפלט חלב שינק משדה אמו. בעברית, במי אתה מוצא תורה איכותית? במי שפלט חלב שינק משדה אמו. הכוונה לא אחד כזה שמקבל, אלא עמל. איזה מתיקות. עוד פעם, אתם קולטים את המתיקות? הגמרא אומרת, במי אתה מוצא? כי מיץ חלב יוציא חמה ומיץ אפיים יוציא ריב. אומרת הגמרא, במי אתה מוצא חמה של תורה, תורה איכותית? במי שפלט חלב שינק משדה אמו, שהוא לא מקבל כמו תינוק שמקבל, אלא הוא עמל על התורה.
ועל זה בא רבי קוק, הרב קוק בעין היה וכותב, טועים הם הפדגוגים. חבר'ה, לצערי אני אומר לכם, אני כאחד שעובד במשרד החינוך רואה את זה במשנה לשמה, סיכומים, סיכומי סיכומים, תרשימי זרימה, טבלאות. טועים, אומר רב קוק, טועים הם הפדגוגים ששמים את האוכל, כן, בפה התינוק, בפה התלמיד. טועים. אומר הרב קוק, מי שחושב שהקיצורים האלה, קיצורי הדרך האלה, מועילים לתלמיד, הוא לא מבין כלום. אומר הרב קוק, הפוך. דווקא העמל, ופה אני אגיד את המעלת העמל, יש המון מעלות לעמל, אבל זו מעלת המעלות. עמל תורה, אומר הרב קוק, הוא זה שגורם לשינוי פנימי אצל טבע הלומד, תקשיבו במה? במידות או בעירת שמיים. הרבה פעמים אנחנו שואלים, למה יש כל כך הרבה דתלשים? סתם, אולי לעניות דעתי, כאילו מה, אבל נגעתם בתורה, איך עזבתם? אותי עזבו, מקור מים חיים לחצוב להם בורות, בורות נשברים? התשובה היא, לא למדו נכון. כאילו, מי שלומד תורה בעמל, בקושי, אין סיכוי שהתורה לא תתקשה, שלא יהיה לו קישור פנימי לתורה הזאת. ואני אגיד לכם, זה נכון בכל עמל, תראו גמרא מסכת סנהדרין בדף צדיק ט', שזה פשוט העמל הגדול, זה התורה. אבל אדם לעמל יולד, אומרת הגמרא, איזה עמל, ומה הפשט, עד שהיא מגיעה ל... כי החף עליו פי הוא, שהכוונה לעמל פה, לעמל תורה. אבל כל עמל זה נכון. כשאתה מתקשר, כשאתה משקיע במשהו, כשאתה מתאמץ, כשאתה עמל על משהו, אתה נקשר לאותו דבר. מכירים את הסוגיה הזאת של... תמיד אוהב לעשות את זה בבסיסים שאני הולך. אני מעביר שיעור, אני אומר, אתה אוהב את חברה שלך, לכן אתה קונה לו בוסם ג'יווגו, שאתה קונה לו בוסם, לכן אתה אוהב אותה סתם, כי אתה אוהב ולכן אתה נותן לו, או אתה נותן כי אתה אוהב. אז העולם יגיד לך, מה זאת אומרת? פשט שאני אוהב, ולכן אני נותן לרעיין, לא נותן בוסם לחתול ברחוב. אבל מסתבר שזה קצת יותר עמוק. ככל שאתה נותן, אתה יותר אוהב. ככל שאתה עמל, אתה יותר מתקשר לאותו דבר. הנקודה הזאת היא נכונה בכל דבר ודבר, ובטח ובטח בתורה. ולכן כשאתם שואלים, למה במערת צורים שעמדת שם קנית אותך ועד עריך? מה הפשט? כי בסוף רבי שמעון בר יוחאי ובנו עמלו על התורה במערה. והעמל הזה הוא זה שקישר אותם לתורה. הוא זה, יכול להיות, אני חושב שיכול להיות שזה גם, כאילו אולי זה חידוש מה שאני הולך להגיד, אבל יכול להיות שזה הסיבה שהם יצאו ושרפו. כי... הם היו כל כך קשורים לתורה, זה מדהים, כאילו, עמלו בתורה, הם היו כל כך קשורים לתורה, שהם לא היו מסוגלים להקל איך מישהו לא לומד תורה. מה אתה זורע? מה אתה חורש? מה אתה לא יודע שזה הבל? כאילו, יכול להיות שהמערה, כאילו, כזה קנתה, כאילו, אז לא יודע, אבל על פי זה צריך להבין, אז מה הנקודה של עוד שנה? שמשפט רשעים בגיהנום עובדת חודש? טוב, זה נשאיר לכם. יהי רצון, בעזרת השם, שנזכה לעמוד בדברי תורה. יהי רצון בעזרת השם שזכות רבי שמעון בר יוחאי וזכות החכמים תשמור עלינו, תגן עלינו, גאולה קרובה, התפללו בעדנו לפני הקדוש ברוך הוא לגאולה קרובה, אמן ואמן.